prendre le petit de pire pour la... quoi comme l'ouvrir, mais pas à dire, je me suis fait. אנחנו רוצים שהשופר השופר מלווה את כלל ישראל לאורך כל הדרך ממש, מתחילה ועד סוף השופר נמצא איתנו מהעקידה מתן תורה היה לידי שופר מקום מפורש בפסוקים אנחנו זוכים בדין על ידי שופר ובמה בשופר, כמו שכתוב מפורש בגמרא והגאולה העתידה תהיה על ידי שופר והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול אנחנו מתפללים כל יום תקע בשופר גדול לחירותינו יש משהו בשופר שהוא כנראה עיקר שכל מה שיש לנו עצם חיים והתורה והגאולה העתידה זה פשוט הכל אז בכל אנחנו זוכים על ידי שופר מה זה? מה יש בשופר? הכוח המעורר, הכוח של היתקע שופר בעיר ועם בו יחרדו הכוח המעורר, הקורא לתשובה, כמו שכתוב ברמב"ם אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, כלשונו של הרמב"ם קראנו את זה פה בשבוע שעבר רמז יש בדבר, כלומר, כולו ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם וכולו זה לא די, אין בזה די כדי להסביר את ה... השופר עובר בהרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לדמות יש לנו את הכל על ידי שופר מה יש בשופר? מה יש בשופר שאיתו, על ידו, בזכותו, דרכו אנחנו זוכים לכל לכל זה מובן מאליו שכשהשופר מזכיר את העקידה, אז זה לא הפירוש, מכיוון שתוקעים בשופר של עיל, והעקידה הייתה, בסופו של דבר, יצאה לפועל, על ידי העיל שנאחז בסבך בקרנב, והוא קרב תחת בנו, ויעלהו לעולה תחת בנו. אז העובדה הזאת היא בוודאי לא מספיקה כדי לעשות את השופר למזכיר את העקידה. היינו יכולים הרבה דברים לעשות שופר של עיל כדי להזכיר את העקידה לא מצאנו מעולם שיצטרכו לכתוב מזוזה או תפילין על אור של עיל כדי להזכיר את העקידה או וכדומה עוד כאלה הרבה הרבה אפשרויות היו כדי לעשות אין דינים כאלה ואין גם אין לזה גם טעם כנראה אז כנראה שהקשר שבין השופר לבין העקידה הוא לא קשר של רק את האסוסיאציה הזאת מכיוון שהשופר הוא שופר של עיל ומכיוון שהעיל הוא קרב תחת יצחק אז לכן השופר מזכיר את עקידת יצחק ודאי שיש בזה הרבה יותר מזה ודאי שיש קשר יותר פנימי בין העקידה לשופר יש קשר בעצם בין העקידה לשופר אז העקידה, מתן תורה זכייה בדין של כל שנה ושנה, עצם חיינו, אנחנו חייבים את חיינו לשופר. והגאולה העתידה, שזה תקוות, תקוות כל התקוות. הכל בשופר. צריכים לנסות להבין, לתפוס את הצד העקרוני, את העיקר שיש בשופר, שממנו כל הדברים נובעים כענפים. ננסה להבין. בגמרא כתוב שתוקעים בשופר, חוזרים ותוקעים. למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים? הנוסח בגמרא הוא גם כן קצת מוזר. אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? שואלת הגמרא, למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. איזה מין שאלה זאת, למה תוקעים? למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. אלא למה מריעים? מריעים, רחמנא אמר זיכרון תבואה. אלא למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? זה לא נראה נוסח של קושייה ותירוץ. כאילו שיש כאן איזה להגדיל תורה ולהאדיר. למה תוקעים? למה תוקעים? רחמנא אמר תוקעים. איזה מין שאלה זו? אז איזה להגדיל תורה ולהאדיר יש בשאלה ובתשובה הזו? איזה טעם יש לשאלה ולתשובה? מה שואלים ומה עונים? אם ענית שהמדובר הוא על למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים וחוזרים ומריעים כשהם עומדים, אז תתחיל כך, כך תשאל. מה אתה, למה צריך את הפתיחה הזאת? מה זה מוסיף? מה זה נותן? למה תוקעים? אז הוא אומר לו, איזה מין שאלה זאת למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו, הקדוש ברוך הוא ציווה לתקוע. מה זאת אומרת, איזה מין שאלה אתה שואל למה תוקעים? אז למה צריך אדם לשאול שאלה ולענות לו שהשאלה היא איננה שאלה ולשאול שאלה אחרת? שמה זה נחוץ? זה לא כדרך כל השס. יש איזה סלקה דעתך, ואיזה מקום לדבר, ויש איזה מקום לדבר. יש איזה שאלה, ויש מקום שחלה עליו שאלה, והדבר שפתחנו ואמרנו, אז יש לו עדיין איזה קיום. כנראה שיש משהו בדבר הזה, כנראה שיש עדיין קיום לשאלה למה תוקעים. זאת אומרת, הטעם הוא טעם לא רק לחזרה, הוא לא רק שואל על החזרה, אלא שהטעם הזה צריך לטעום אותו בכל תקיעה ותקיעה. רק איפה זה מתבטא? איפה זה מתבטא במיוחד? זה מתבטא במיוחד בעובדת החזרה. הוא לא התחרט מהשאלה למה תוקעים. רק זה לא העמדה נכונה. אי אפשר להעמיד את זה כך. למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. אלא, למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? אז כתוב על זה בגמרא כדי לערבב הסתה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. ברש"י כתוב כדי לערבב השטן שלא יסתין, כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. תוספות מביאים בשם הערוך. פירש בערוך, כדאית בירושלמי, בילה המוות לנצח. וכתיב והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. כד שמע קל שיפור עזים נחדה, כשהוא שומע שופר אחד, בהיל ולא בהיל. אז הוא קצת נבהל וקצת, בכל זאת, הוא עדיין עומד על עומדו. וכד שמעת עניין, כשהוא שומע הלאה, והלאה, שוב תוקעים בשופר. אמר, ודאי, זהו שיפורה דייתקע בשופר גדול. ומת הזימנה למתבלה. זאת אומרת, הוא רואה פה את סוף קיומו שלו. סוף קיומו שלו זה, כשיתקע אותו שופר גדול, אז אותו שופר גדול, הוא יהיה קיצו של אותו סתה. אז כאן, כשהוא שומע את התקיעה הזאת, אז הוא... בהתחלה זה עדיין לא כל כך בולט. בהיל ולא בהיל. אז גם כאן כתוב, למה תוקעים? גם בירושלמי כתוב, כד שמע קל שיפור החדה, בהיל ולא בהיל. כד שמע תניין. אז הוא אומר, ודאי זהו השופר שנתקע בשופר גדול. ודאי דאו שיפור עד יתקע בשופר גדול. גם בהתחלה יש את הטעם הזה. תואמים את הטעם הזה של ערבוב השטן גם בתקיעה הראשונה. יש מקום למה שהוא אומר למה תוקעים. אלא, אי אפשר להעמיד שאלה כזאת. אבל בנתינת הטעם, אז נתינת הטעם היא חלה גם על התקיעה הראשונה, גם על עיקר התקיעה. לערבב את השטן. איך השטן מתערבב על ידי זה שהוא שומע? הוא שומע, יש משהו בשופר שהוא משמיע לשטן את קיצו, את אחריתו, את סופו שלו. הוא שומע כאן משהו מהיתקע בשופר גדול. איזה נקודת אחיזה יכולה להיות לנו בדברים כאלה? אז נראה, נתבונן, ננסה להבין. מתוך דבריהם של רבותינו למדנו אולי קצת לפרש את זה לפי ערכים. זאת אומרת, להוריד את הדברים קצת, שתהיה לנו אחיזה בהם. בריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם בנפש חיה. נפש חיה זאת רוח ממללה. כך כתוב בתרגום על המקום, על התו. נפש חיה, רוח ממללה. האדם נקרא מדבר. זה שמו, וזאת מהותו. האדם הוא מדבר. מדבר. יודע לדבר, יכול לדבר. נמצא בתוך מערכת. שהמערכת הזאת נקראת דיבור. זאת מערכת של שפה, מערכת של מילים, מערכת של מושגים. מערכת של קשרים בין בני אדם. דרך אותם מילים, דרך אותם מושגים שהם מבוטאים, או במילים בדיבור, או במילים ברמז. צורה כזאת של ביטוי, צורה כזאת של ביטוי. האדם הוא זה שיכול לבטא את עצמו. האדם הוא הבריאה שיכולה לבטא את עצמה. עצמו של אדם, הוא מדבר, יכול להתבטא. באיזה אופן שלו? נמצא בתוך מערכת של דיבור. המערכת הזאת היא, כפי שאנחנו יודעים, זאת היא מערכת שהיא אופפת את האדם. והיא כוללת אותו כולו. ככה האדם חי, ככה האדם חושב, ככה האדם רואה את הדברים. כל דבר ודבר שהאדם רואה, או כל דבר שהוא שומע, אז הוא מיד, צורת הקליטה שלו זה תמיד שיוך של כל דבר שהוא רואה, למערכת שכבר קיימת את זה. כשאדם רואה משהו, אז זה ניסיון, כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים, וזה ניסיון של כל אדם ואדם, כל אחד יודע את זה. אדם מסוגל לראות ראייה ראשונה של דבר, והדבר הזה לא, זה לא מתברר לו, הוא לא יודע מה זה. כשלא יודע מה זה, אז הוא אפילו במידה מסוימת נבהל. נעצר. הדבר הזה הוא לא שייך לתוך המערכת, הוא עדיין לא נקלט כי הוא לא שייך למערכת. אני מתבונן בדבר יותר טוב, אז אני רואה. הדבר הזה, פירוש רואה. רואה וקולט זה הפירוש. שיוך של אותו דבר, של הדבר הנראה למערכת קיימת אצלי. אני משייך את זה לתוך מערכת קיימת. זה מסודר אצלי, זה נכנס לתוך אותה מערכת ומשתלב בה, מסתדר. דבר שלא מסתדר בתוך מערכת, אז פירוש הדבר שלא קלטתי את זה. פירוש שהדבר הזה לא נקלט. הוא לא נקלט, הוא לא נתפס, הוא איננו אצלי. אין לי אותו. דבר סתום. דבר סתום. בלשון התורה זה נקרא תוהו. תוהו זה נקרא דבר שאדם תוהה ומשתומם, ומשתומם עליו. זאת אומרת, דבר שמשהו מעורר, אז הוא מעורר רק תהייה והשתוממות. אבל אין בזה שום אחיזה, אין בזה שום תפיסה. המערכת הזאת, כל מערכת הקליטה כולה. כשמדברים על דיבור, אז לא מדברים פה בדווקא על פליטה של דברים, זאת אומרת על ביטוי של דבר, כלפי חוץ. גם מערכת הקליטה כולה, אז היא מערכת של דיבור. כל מערכת הקליטה כולה, כל המערכת שבה אני קשור אל העולם, גם מקבל. גם כפסיבי וגם כאקטיבי, גם כפועל בעולם וגם כנפעל בעולם. אז כל המערכת הזאת כולה היא נקראת מערכת של דיבור. גם כשאני קולט דבר, אז הדבר נקלט אצלי בתוך מערכת של דיבור. זה נקלט בתוך מערכת מושגים, בתוך מערכת מסודרת, שהמערכת הזאת היא נקראת דיבור. נקראת דיבור, אם אני יודע לתת לזה ביטוי במילים אלה, או אני נותן לזה ביטוי במילים אלה, מערכת מסודרת זאת נקראת דיבור. זאת, זה הפירוש שפה, זה דיבור. דבר מסודר, כל דבר ודבר יש לו שם ויש לו ביטוי, יש לו מובן, וכשדבר משתלב בתוך מערכת מובנת, פירוש הדבר, שהדבר הזה הובן ונקלט בתוך המערכת המובנת הזו. כשהאדם גדל והולך, אז המערכת משתכללת. היא מקיפה יותר, היא מתעמקת יותר, היא כוללת יותר דברים. גם ממילא, אז גם אפשרויות הקליטה הן עמוקות יותר וגדולות יותר. אפשר לקלוט הרבה הרבה יותר דברים. וניסיון פשוט כל אחד יודע, העולם של ילד מכיל כך וכך עצמים. זה מתחיל בעצמים בודדים, וכשרואים ניצוץ של הבנה אצל ילד, אז הפירוש שיש לו כבר מערכת מסודרת. התחלה של סדר, זה הכוונה, שהוא יודע לסדר שניים, שלושה דברים ביחד. הדברים מסתדרים אצלו, משתלבים בתוך מערכת. זאת מערכת התחלתית מאוד, היא עוד מאוד מאוד רחוקה ממה שנקרא דיבור, ממש. אבל זהו הגרעין הראשון של דיבור, זאת ההתחלה של דיבור. ההתחלה הראשונה של דיבור. כשנעשית מערכת שהיא מגיעה לבשלות מסוימת, להיקף מסוים, עד לגבול מסוים, אז הילד יכול לדבר, יכול לבטא את עצמו. כבר אמרנו פה פעם, זו טעות, טעות עד כדי המרץ. לחשוב שילד קטן לא יכול לדבר. הילד קטן אין מה לדבר. יכול מאוד לדבר. אין לו מה לדבר. יכול בהחלט לדבר. שום דבר לא חסר לו ביכול. אין לו מה להגיד. הוא לא מדבר כי אין לו מה לומר. אין לו מילה לומר. וכשאין מילה, אין מה לומר. מי שאין לו מה לומר, לא ידבר. יודע יותר לדבר. ויותר מבוגר יודע יותר לדבר. מי שעוד יותר מבוגר יודע אפילו לשתוק. זאת היא דרגה עמוקה יותר של דיבור. דרגה יותר פנימית. זה עוד דבר. זאת היא המערכת של דיבור שבתוכה נמצא האדם. בכל אופן, על כל פנים, האדם נמצא, הוא נמצא בעצם מציאותו, הוא נמצא בתוך מערכת של דיבור. המערכת הזאת, זאת היא המערכת שבתוכה כולנו חיים, כל אדם כפרט, וכל חברה מגרעין ראשון שלה, משניים, ועד חברה כללית יותר, ציבור גדול. כל יחיד וכל רבים, ממיעוט רבים שתיים ועד לרבים מקסימום, עד כמה שמצטרפים ביחד, אז הם חיים בתוך המערכת הזאת. אחרת הם לעולם לא יצטרפו. זהו הדבר היחידי המאחד המצרף, המערכת, המערכת המשותפת הזאת. המערכת הזאת כולה נקראת דיבור. מה שמחריד בני אדם, מה שמבהיל אותם, מה שמוציא אותם מהכלים וגורם להם להיות חרדים, להיות מפוחדים, מבוהלים, זה כל חריגה ויציאה מהמערכת. האדם מרגיש טוב בתוך המערכת. כל שינוי וכל יציאה מתוך המערכת הזאת, האדם, כך למד, כך האדם חי, הוא למד לחיות בתוך המערכת. ברגע שהוא מוצא את עצמו מחוץ למערכת הזאת, יוצא מתוך המערכת הזאת, תהיה אפילו יציאה כלשהי, אז הוא חי בתוך חרדה נוראה, זאת חרדת עולמית. שמץ מזה, משהו מזה, יש לכל אחד ואחד מאיתנו בלילה. הפחד מהלילה, דיברנו על זה כבר, הפחד מהלילה הוא פחד לא סביר. פחד לא סביר, אנחנו הרבה יותר, אנחנו מדי פיקחים. בכל אופן, בעיני עצמנו לפחות. אנחנו מדי פיקחים, מכדי להעלות על הדעת שחצי שעה קודם, כשהיה אור יום, אז לא היו כאן לא שידים ולא מזיקים ולא רוחות ולא כל מיני דברים ולא כל מיני מרעין בישי שבעולם. וחצי שעה אחר כך, רק ירדה החשיכה, אז פתאום התקפצו פה כל שידי השעור. ואני לא יכול פה לעמוד פה, אני פוחד פחד מוות, אני לא יכול לעמוד. זה קורה לכל אחד, מי שגיבור מתגבר על זה, מי שפחות גיבור לא מתגבר על זה. אבל זה קורה לכל אחד ואחד, זה ניסיון שכל אחד ואחד יש לו את זה. יש מי שמתגבר על זה, ויש מי שזה מתגבר עליו. אבל הפחד הוא פחד, הפחד הוא קיים. אנחנו כל כך, עד כדי כך שוטים, עד כדי כך שוטים. פה במקום התמים הזה, זה בסך הכל במרתף, המרתף שלי, שאני מכיר את כל הפינות שלו. אני מכיר את כל הפינות שלו, אני מכיר כל קרן זווית שבו, ואני יודע שביום לא נשארו פה אף פעם שיריים של שד. אז למה אתה פוחד בלילה? מה קרה? ממה אתה פוחד? ממה אתה פוחד? ממה אתה פוחד? בלילה, בחושך. אם עוד יש נר, והנר עוד עושה צללים, מעבה יותר את החושך, אז זה סתם פחד מה. אני אדם מסוגלים למות מהפחד הזה. וזה בני אדם פיקחים, בני אדם לבונים לגמרי, בני אדם שהם לא שותים. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה זה נובע? מאיפה? מה פתאום? מאיפה? זה דבר לא סביר, זה דבר שאין לו שום מבוא בסדר. אין לזה שום, אנחנו באמת מאמינים שישנם פה כל הדברים האלה. אז ממה אתה פוחד, גבל? ממה אתה פוחד? ממה אתה פוחד? זה לדבר שאתה מכיר אותו, אתה חי איתו, אתה פוחד. לצאת החוצה, אתה בכלל לעשות. הלילה יש בו יציאה מהמערכת. זה מה שיש בלילה. עומק הפחד, אותה נקודה שהיא הסיבה לפחד הגדול. זאת היציאה מהמערכת. אנחנו נמצאים בתוך מערכת מסודרת. והמערכת היא, אנחנו נמצאים בתוך דברים מוכרים. אני רואה את זה, אני רואה את זה, אני רואה לכל מלוא העין. כל מלוא העין, אני שומע. אני שומע. רואה, שומע, חש. לכל מלוא העין, כל היקף התפיסה שנחוץ לי בשביל קיומי. אז בכל ההיקף אני רואה דברים שהם מוכרים, אני חי איתם, אני מסתדר איתם, הם חלק מהמערכת שבתוכה אני חי. כשאני נמצא רגע אחד לבד, אבל באמת לבד זה הכוונה, אני נמצא לא בתוך מערכת מוכרת. אני לא יודע. החושך יוצר, החושך, הלילה, זה באמת עצם עניינו של הלילה. עצם עניינו של הלילה. בלילה האדם נמצא לבד. אז אנחנו יוצרים מערכות מזויפות. יצרנו כל מיני אורות וכל מיני מערכות של אורות שמקיפה את כל העיר ומקיפה את כל הסביבה, ואנחנו נמצאים באשליה של יום. אז יצרנו לנו אשליה של יום בתוך הלילה, וככה אנחנו עוברים גם את הלילות. אבל הלילה באמת, באמת, עניינו של הלילה זה כדי להיות לבד. לא עברי לילה אלא לגרסה. הלילה נברא כדי להיות לבד. הלילה נברא כדי לצאת מהמערכת, כדי באמת להיות לבד. נחזור. אותה מערכת שנקראת דיבור. זאת היא מערכת שהיא נבנתה על ידי בני אדם. לא נדבר על יסודה, בכל אופן זאת היא מערכת שהיא מערכת משותפת לבני אדם. ובני האדם הכניסו בה, בתוך המערכת הזאת, את עצמם. כל אדם ואדם חי בתוך מערכת מושגים שהיא כזאת שהוא יכול להידבר עליה, או להבין מישהו שמדבר עליה, או להסביר למישהו שיבין את מה שהוא מדבר עליה. זאת היא מערכת מושגים שהיא משותפת לו ולציבור גדול. בציבור שהוא חי בתוך. בתוך מערכת המושגים הזאת, שם האדם חי. נמצא שכשכל אדם מבטא את עצמו, זאת אומרת, האדם נמצא בתוך מערכת דיבור, שהמערכת הזאת היא באמת לגופם של דברים, אז זאת מערכת שהיא באמת צריכה בדיקה. היא באמת צריכה בדיקה. משום שבמערכת דברים כזאת, שהיא משותפת, כל דבר, אנחנו יודעים הרי היטב, שכל דבר שהוא שייך למחנה משותף, ככל שהמחנה משותף רחב יותר, אז הוא חייב להיות נמוך יותר. זאת אומרת, הוא חייב לכלול גם צדדים חלשים מאוד. הוא אף פעם לא יכול להיות יותר חזק מהצדדים החלשים ביותר שלו. זה הפירוש מחנה משותף. אז שאנחנו נמצאים בתוך מערכת מושגים, משותפת, שבתוכה אנחנו חיים, אז אנחנו נמצאים בתוך מערכת שהיא באמת צריכה בדיקה. היא בסופו של דבר מערכת מזויפת, מערכת של שקר. זה חייב להיות מערכת של שקר. וככל שמערכת המושגים היא מקיפה יותר, כדרך שהדברים נעשים היום, שהמושגים הם חובקי זרועות עולם, זאת אומרת, מערכת השפה היא חובקת זרועות עולם, בכל קצות העולם מדברים באותם מושגים, באותם מושגים, כמעט, מתעניינים באותם דברים, אותה מערכת מושגים של מה טוב, מה רע, מה יפה, מה מכוער, מה נעלה, מה נשגב, מה נתלה, מה מושפל. כל המערכת הזאת, אז היא נמצאת היום והיא משותפת כמעט לכל באי עולם. אנחנו נמצאים בתוך תרבות שהיא חובקת זרועות עולם. היא חייבת להיות שקר. היא חייבת להיות שקר. אנחנו ניזונים ממין תרבות כזאת. אנחנו חיים בתוך תרבות כזאת. היא משפיעה עליה, יותר ממשפיעה עליה, אנחנו נמצאים בתוך. מין תרבות כזאת שנוצרה על ידי בני אדם, שאם אנחנו נפגש איתם ונדבר איתם, אז נראה שהם מאוד מאוד קרובים להיות קופים. וזאת היא מערכת המושגים שבתוכה אנחנו חיים. זאת היא המערכת. כל מי שפותח עיתון בכל קצות העולם, מקצה ועד קצה, מוצא את אותם חדשות ואת אותם דברים, את אותם דברים שמעניינים את כל באי העולם. ועם בערך אותה מערכת תגובות. בערך. זאת אומרת, מה זאת אומרת בערך? זה בדיוק אותה מערכת תגובות. רק זה מגיב בכיוון זה וזה מגיב בכיוון זה. ההשפעה היא אותו דבר כששמים אותה בכיוון זה ובכיוון זה, זה לא משנה הרבה, זאת לא. אפילו כששמים אותה על הארון, היא נשארת אותו דבר. אפס נשאר אפס. ובתוך מערכת כזאת אנחנו חיים. כאן אנחנו חיים, ולא רק אנחנו חיים, אלא המערכת הזאת היא אופפת אותנו בצורה כזאת שהיא כמעט כופה את עצמה עלינו, או כמעט, אלא לגמרי כופה את עצמה עלינו. אנחנו חייבים לחלץ את עצמנו מתוך דברים כאלה בשיניים, בציפורניים. אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו בצורה כזאת שכל מה שכולם אומרים, כל מה שכולם אומרים, זה צריכה להיות סיבה שמשום כך זה לא נכון. מה זה הכולם? מי זה כולם? זה הרי כל העולם. יש פסוק על זה בתורה. פסוק כתוב מאלוהי העמים הקרובים אליך או הרחוקים ממך. אז אומר על זה רש"י בשם חז"ל, מטבעם של קרובים אתה יודע טבעם של רחוקים. ככה כתוב. מה הקרובים אין בהם ממש, אף הרחוקים אין בהם ממש. התורה טרחה להגיד לנו פסוק מפורש, פסוק מיוחד, פסוק שלם, ללמד אותנו יסוד. ללמד אותנו יסוד. את אותם העמים שמקיפים אותנו, אנחנו מכירים. אבל אנחנו, יש לנו דרך ארץ רב בפני עמים רחוקים, משום שהם רחוקים. מי יודע מה ששם נעשה? אז התורה כתבה ללמדנו, הקרובים אליך או הרחוקים ממך, מטבעם של קרובים אתה יודע טבעם של רחוקים. מה הקרובים אין בהם ממש? אותם אתה הרי מכיר. אותם אתה הרי מכיר, מי שיש לך קשר איתם, עסק איתם, מי שיש לך מגע קרוב איתם. כל מייצגי התרבות, שיש לנו מגע קרוב איתם. אז אותם אנחנו מכירים, את הקרובים אליך אנחנו יודעים. אז מטבעם של קרובים אתה יודע טבעם של רחוקים. מה הקרובים אין בהם ממש, אף רחוקים אין בהם ממש. זה דין בתור. זה דין, זה לימוד מיוחד. הקרובים אליך או הרחוקים. התורה לימדה אותנו, כך להסתכל על הדברים. אנחנו היינו מתחשבים במייצגי התרבות הקרובים אלינו. ויודעים את זה. זה אנחנו יודעים בדיוק. רק הרחוקים, נו. אז לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת שגם כאן יש איזו נקודה של יצר. הרחוקים, לפני רחוקים יש איזו דרך ארץ. זאת המערכת, בקיצור, זאת המערכת. והמערכת הזאת היא סיבת כל שקר בעולם, כל עיוות בעולם. מכאן נובע, מכאן נובע כוח כפייה. זה כוח כפייה כביר, כוח כפייה אדיר ונורא. איך ייתכן בעצם בעולם שאדם אחד יוכל לכפות אדם שני? אני מדבר על כפייה אמיתית, כפייה לעשות אותו לעבד אמת. באמת לעבד. לא מדובר פה על כפייה בכוח. כשהוא עומד עליו עם אקדח, מאיים עליו, שאם לא תעשה לי שירות זה וזה, אני אירע בך. אני ארוג אותך. על זה לא מדובר. אבל מה גורם, מה גורם לבני אדם להיות עבדי אמת? להיות נשמעים לכל מישהו שהוא הבל אבני. באמת לשמוע אותו, באמת להיות אבני. מה גורם לדבר כזה? איפה הדבר הזה? איפה מקורו של הדבר הזה בצורת האדם? איפה יש דבר כזה? זה הרי דבר שהוא עיקר באדם. איך זה ייתכן שבן אדם יהיה באמת אלה? האדם הרי נולד בן חור, הוא נולד עם כל מה שהוא צריך לעצמו. מה עושה אותו? מה גורם? מה כופה אותו להיות אב? זאת היא המערכת הזאת. כשאדם חי בתוך מערכת מסוימת, מעוותת, אז המערכת הזאת יצרה סולם. והיא יצרה שזה מצווה וזה מצווה. אני באמת כפוף לו, משום שזאת היא המערכת שבתוכה אני חי. אין לי מערכת אחרת. אין לי מערכת אחרת. עבד. עבד לאדם כמותו. עבד לאדם אחר. איך זה ייתכן דבר כזה? איך זה ייתכן עקרונית? הוא לא עבד למי שברא אותו. הוא לא עבד למציאות האמיתית, כביכול, לבורא העולם, באמת אדון הכל. אז כאן זה טבעי, אנחנו באמת עבדה, זאת המציאות האמיתית, אבל עבד לאיזה אפס. מאיפה זה בא? איך זה ייתכן דבר כזה? זה בעומק של מה שנקרא בלשון הכתוב דבר מלך שלטון. זאת מערכת דיבור. זאת היא מערכת דיבור שהיא מאפשרת כל מיני שלטון בעולם. כל מיני שלטון. כל מלכות היא מערכת מסוימת. ואם נבדוק היטב, אז אנחנו נמצא בתוך איזה מערכת מלכות אנחנו נמצאים. נבדוק ונמצא את סולם החשיבויות, ומי הוא החשוב ביותר. נבדוק ונמצא. בכל אופן, כל מלכות ומלכות, תהיה איזה שתהיה. אז זה הפירוש, זה פירוש המילים, דבר מלך שלטון. פסוק בקהלת. או בלשון חז"ל, מלכות פה. מלכות שייכת לדיבור. גם מנהיג, מלך, אז בלשון הגמרא הוא נקרא דבר. בלשון הכתוב, ידבר עמים תחתינו, לומים תחת רגלינו. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. ידבר עמים תחתינו. זאת היא מערכת שמאפשרת עבדות. איך יוצאים מתוך הדבר הזה? איך בן אדם יוצא מתוך הדבר הזה? זאת היא מערכת שהיא אופפת את האדם, והאדם הוא מדבר, וזאת היא מערכת המושגים שלו, ובתוכה הוא חי, בתוכה הוא חי, ואיתה הוא צריך לצאת ממנו. זה דבר שהוא... זה נקרא בלשון חז"ל, חבוש מתיר עצמו. איך בן אדם יכול להוציא את עצמו מדבר שהוא מזדהה איתו עצמו? זאת זהות מלאה, האדם הוא מדבר. ותוך מערכת הדיבור שם הוא עצמו נמצא. הוא עצמו נמצא שם בתוך מערכת הדיבור. וכשהאדם עצמו נמצא בתוך מערכת מסוימת, אז איך הוא יכול לחלץ את עצמו משם? איזה אופן בן אדם יכול למצוא לחלץ את עצמו מתוך מערכת שפעולת החילוץ צריכה להתבצע על ידי אותה מערכת שממנה הוא צריך להיחלץ? זה נקרא חבוש מתיר עצמו מבית האסור. אדם לא יכול לתפוס את עצמו בציצית ראשו ולחלץ את עצמו ממעשה, מבור. איפה יש כוח? איפה נמצא כוח? אז בשביל זה ניתן לנו. כאן נמצא הכוח של השופר. קודם כל נבדוק את השופר מהצד הפיזי. מה שקורה בשופר זה כך. מצד אחד בן אדם נושם לתוכו. מצד שני יוצא קול. כאן נמצא החילוק, כאן נמצאת נקודת החילוק שבין הביטוי של שופר לכל יתר מערכת הביטויים שישנה בעולם. כך, כל מערכת הביטויים שישנה בעולם, אז הם ביטויים שהם עוברים את המערכת של טעם ודעת. כל בן אדם מדבר, אז אדם מרגיש משהו. והוא מוציא את ההרגשה הזאת אל הפועל על ידי דיבור, על ידי ביטוי של מושג. אז הדיבור הזה הוא דיבור שעבר את מערכת המושגים של אותו אדם, ובצורה כזאת הוא מבין שצריך לומר את אותה הרגשה. כמובן שמערכת הדיבור הזאת היא כפופה כבר למערכת מושגים או למערכת בניין משפטים. זה כבר כפוף למערכת מושגים שלא ייתכן, עם כל הרצון הטוב ועם כל הכוח שיש לאדם, אז לא ייתכן שהדבר הזה יימלט משקר. זה חייב להיות. האדם מבטא את עצמו כפי הרגל, כפי מערכת המושגים שבתוכה הוא נמצא, ככה הוא מבטא את עצמו. ונראה לו לאותו אדם, בתוך המערכת שבתוכה הוא נמצא, נראה לו שהביטוי הזה הוא ביטוי של אמת. זהו הביטוי הנכון. אנחנו רואים ויודעים את זה מניסיון יומיומי, אנחנו יודעים את הדבר הזה, שבשעתו זה נדמה לנו ככה, כעבור דקה או שתיים, או לפעמים יום או יומיים, אז זה נראה לנו אחר. אותו דבר עצמו נראה לנו אחר. יש לזה ביטוי אחר. אותו אמת. אם נמצאת בעולם צורת ביטוי שהאחיות בעצמה מתבטאת, זה דבר שלא עובר דרך טעם ודעת. גם כשאדם צועק, אז אם אנחנו רוצים לחפש את המשמעות של הצעקה, אז המשמעות של הצעקה היא גם כן עברה את ה... מסננת של טעם ודעת. המשמעות של הצעקה גם כן נתפסת באופן מה האדם הזה מתכוון בצעקה. אז הוא התכוון לצעוק, והתכוון לומר זה, התכוון לומר זה. אבל יש כאן משהו מכוון. כשהאדם נושם, אז הנשימה הזאת זהו עצם חייו. לנשום, אלה הם החיים עצמם. האדם חי. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. האדם חי כשהוא נושם. המערכת ההלכתית לבדיקת חיים ומוות הזאת, כמו שכתוב בפסוק, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אלישנה דקרור, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ככה הדין, ככה הדין. נשמת רוח חיים באפיו. אם יש נשמת רוח חיים באפיו, אז הוא חי. אם אין נשמת רוח חיים באפיו, הוא לא חי. הוא לא חי. זהו הדין. לוקחים את החיות עצמה ונותנים לה ביטוי. אבל הביטוי הזה הוא ביטוי שהוא לא עבר דרך שום דבר, אלא זה ביטוי שהוא בדילוג על כל המערכות. זה ביטוי של החיות בעצמו. האדם מבטא פה את חיותו בעצמו. כאן לא הוא צועק, אלא חיותו עצמה צועקת. זהו מה שניתן לנו בשביל זה. זהו הכוח של שבועים. מטבעו של דבר זה, זה ניתן בגזירה מלמעלה כמובן. אנחנו לא מסבירים את הדבר הזה פיזית. זה בוודאי לא כך. אנחנו רק מבארים קצת איזה נקודת אחיזה. מה הוא שם בשופר? מהו הכוח שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן בשופר? אז זה דבר למד מעניינו. אנחנו לומדים את זה מתוך טבעו של השופר. אז אנחנו יכולים ללמוד מה הוא רוצה לומר, מה הוא אומר, מה השופר מבטא. המערכת כולה היא מערכת של דיבור. וכל אדם ואדם שנמצא בתוך המערכת מבין מה שקורה. מבין. הוא מדבר ומדובר אליו. גם הוא מדבר וגם הוא שומע. שומע ומדבר זה היינו הך. הוא מבטא את עצמו, קולט כל מיני ביטויים של דברים אחרים שהסובב אותו מבטא את עצמו. כל הסובבים אותו מבטאים את עצמם. את כל זה הוא קולט על ידי המערכת של דיבור. אם ישנה חריגה בעולם, אם ישנו, ישנה איזה צעקה. החרדה של השופר זה לא דומה לחרדה. החרדה היא בעצם, זה לא דומה לחרדה של כל שופר חזק, זה כמו רעם ביום בהיר. יש כאן עניין עמוק יותר, יש כאן עניין בעצם, יש כאן עניין ששייך לעצם עניינו של שופר. זה לא, זה מובן מאליו, זה אין צריך לפנים. שזה טעות גמורה לחשוב. שהיתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, זה הכוונה בגלל הרעם ביום בהיר פתאום. זה דברים בטלים, זה לא צריך אפילו להתווכח את זה. כתוב משהו בעניינו של השופר. השופר גורם חרדה. השופר כשופר גורם חרדה. וזה עניינו של השופר. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, משום שהשופר הוא הדבר היחידי שמטלטל אותנו. הוא מוציא אותנו מתוך המערכת. בשופר, כשהשופר תוקע, בהיתקע שופר, אז אנחנו נמצאים לבד. אנחנו נמצאים בלילה חשוך מאוד, בתוך מרתף עמוק מאוד. זה עניינו של השופר. אנחנו יוצאים יציאה מלאה מתוך המערכת. כאן אנחנו פתאום שומעים קולות שהם לא מתוך המערכת. הם לא שייכים למערכת. לכן השופר הוא שופר של גאולה. עניינו של שופר, עניין, עומק עניין השופר, תקע בשופר גדול לחירותינו. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. השופר הוא שופר של גאולה. זאת היא הגאולה האמיתית. על ידי תקיעת שופר בן אדם נעשה בן חורין. כך גם היה ביובל. העבדים חזרו לבתיהם על ידי תקיעת שופר. היובל נקרא על שם יובל, נקרא על שם השופר. שבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. כל אחד שב אל עצמו. הוא יוצא מתוך המערכת הקופה. המערכת, אז יש בה כוח כפייה נורא. וזה למעשה כוח הכפייה היחידי שישנו בעולם. זאת היא הכפייה שישנה בעולם. זה מה שעושה בני אדם לעבדים. כל שופר משחרר אותו. השופר משחרר. באותו רגע שהאדם יוצא מתוך אותה מערכת של דיבור, ברגע שהאדם יוצא מתוך אותה מערכת של דיבור, שבתוכה הוא נמצא ובתוכה הוא כפות. כשהוא יוצא מתוך המערכת, אז הוא נמצא בעולם של, בעולם שאין בו עבדות, אין בו המושג הזה. אין בו המושג הזה, זה לא שייך שלי לבד. שם בעולם ההוא, אז כל אחד ואחד מבטא את עצמו באמת. לא ייתכן, לא ייתכן שם שאדם יהיה משועבד לאדם. שם כל אחד נמצא. כשאדם מבטא את עצמו באמת, אז המערכת שמבוטאת על ידי זה, זאת היא מערכת אמיתית. זאת מערכת שהיא כולה אמת. כולה אמת. איפה נמצא השטן? איפה נמצא היצר הרע? איפה נמצא מלאך המל? זה הכל אחד. איפה הוא נמצא השטן? זהו בדיוק מקום הפריסה שלו. בתוך המערכת הזאת, בתוך מערכת הדיבורים הזאת, בתוך מערכת מושגים, זה עיקר עניינו. זה עיקר עניינו של השטן. לכן הוא נקרא מלך זקן וכסיל. יצר הטוב נקרא ילד מסכן וחכם, בלשון הכתוב. והיצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. מה זה ילד מסכן וחכם? מה זה? מה פירוש המילים ילד מסכן וחכם? עניינו של ילד זה שהוא יכול לעמוד מהיום עד מחר ולצעוק ולדבר ויהיו הדברים דברים של דם. אבל לט דאש גח בי, אין מי שישגיע. אין מי שישגיע. אז כשהוא ילד והוא עוד ילד מסכן והוא חכם, שם את עצמו על מציאות אמת. זאת אומרת, יציאה גמורה מתוך המערכת. וכל אחד יודע שברגע של חרדה אמיתית, ברגע, במומנט של חרדה אמיתית, אז היצר הרע מתאפס. הוא לא קיים. הוא איננו, באותו רגע הוא איננו לגמרי. הוא נמצא במצב רגיעה, כשהאדם נמצא בתוך מערכת מסודרת, מסודרת היטב, מתוכננת היטב. מאורגנת, בתוך המערכת הזאת, שם הוא פורח. שם הוא פורח, שם זה מקום הפריחה שלו. שם הוא גדל, שם הוא שליט. אבל ברגע, במומנט של חרדה, חרדת אמת, כשאדם עומד רגע אחד, שנייה אחת, כלשהו של שנייה, שבריר שנייה, בחרדה של אמת, אז באותו רגע, אז האדם יודע נאמנה, שהיצר הרע הוא אפס. אין לו קיום. אין לו קיום. באותו רגע, אז היצר הטוב אומר. זה כל אחד ואחד יודע מניסיון אישי. מי שלא מרמת, יודע כל אחד ואחד. ברגע של חרדת אמת, כולנו צדיקים. כולנו צדיקים באמת. אבל הרגע שאחריו זה כבר הרגע שני, זה כבר לא אותו רגע. אז כבר חזרנו, כבר נכנסנו חזרה לתוך המערכת. לצאת מתוך המערכת, לצאת לרגע אחד, זאת יביא. כשהוא שומע קול שופר אותו שטן, אז שם הוא רואה את קיצו. שם הוא רואה את המקום שבו הוא לא קיים. שם קיצו, שם אחריתו. דבר נפלא. בגמרא כתוב, בראש השנה כתוב בגמרא, יצא יוסף מבית האסורים. כך כתוב בגמרא, בראש השנה בדף י' א'. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים מנהלן, דכתיב תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, עדות ביוסף שמור בצאתו על ארץ מצרים. כך כתוב. אז כתוב כאן, בהמשך, שעדות ביוסף שמור בצאתו על ארץ מצרים. זאת אומרת שנקודת הגאולה של יוסף הייתה בראש השנה, ולא בראש השנה סתם, אלא בראש השנה של תקיעת שופר. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגי. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, עדות ביוסף סמך. אבל יש כאן דבר נפלא להתבונן את ההמשך של הכתוב. בגמרא כתוב, יש כאן אריכות דברים על יוסף. אז כתוב כאן, בשעה שאמר לו פרעו, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, אמרו יצטגניני פרעו, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף תמשילהו עלינו. אמר להם, גינוני מלכות אני רואה בו. אמרו לו, אם כן יהיה יודע ב-70 לשון. אם גינוני מלכות, אז שיהיה יודע ב-70 לשון. מיד. בא גבריאל ולימדו 70 לשון. ככה ככה. וזה לא הצליח, שכביכול הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד עוד אחת משמו. עדות בי הוסף סמו. אמרנו את זה היום בשיר של יום. עדות בי הוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. איך זה מתקשר? מה ההמשך? מה ההמשך? אז כתוב כאן ככה, תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגי, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. לכן צריכים לתקוע בשופר כדי לזכות בדין. עדות בי הוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים. זה דבר שני. השופר יש בו גאולה. דבר שלישי, שפת לא ידעתי אשמה. גם זה מתקשר. שפת לא ידעתי אשמה. יוסף ידע ב-70 לשון. אם נרצה לצאת משגרת מחשבה שהיא בדרך כלל המרצית, אנחנו מבינים רגיל, ככה מבינים, ככה הבנו בחדר וככה הבנו בהמשך וככה אנחנו נבין תמיד. לימדו את יוסף 70 לשון, זה הכוונה שלימדו אותו את השפה האנגלית, ולימדו אותו צרפתית, ולימדו אותו כיסואהילי. לימדו אותו את כל השפות, את כל השפות, את כל הניבים, את כל ה... כל ניבים, כל ניף שבעולם, וכל שפה שבעולם. באיזו מערכת משוכללת של למידה, אלה דברים בטלים, אלה דברים בטלים. כל מי שתופס את הדברים כך, אסור לגשת כך לדברי תורה. כל דברי תורה הם תמיד בעצם העניין. תמיד בעיקר הדברים. לימדו אותו 70 לשון, זה הכוונה, שלימדו אותו להבין את הביטוי באותו שורש, עוד לפני שהדבר מתחלק ל-70 לשון. כל אדם רוצה לומר משהו, אז לימדו אותו להבין את אותו משהו, אותו משהו, 70 לשון. ואם תיווצר לשון חדשה בעולם, אז יצטרך שוב להטריח את גבריאל המלאך שיבוא ולבל אותו עוד שפה. לימדו אותו דבר שממנו ממילא נובע, תפיסה של כל הלשונות שבעולם. כל מה שנקרא לשון בעולם. זאת אומרת, הוא לא הבין את הדיבורים, הוא הבין את המדבר. הוא הבין את הדיבורים בשורשם. כל דיבור ודיבור מבטא משהו בעצם. אלא שהוא מבטא את הדברים האלה על ידי מערכת של דיבור. המערכת הזאת, היא יכולה ליצור עיוותים, היא יכולה ליצור שקרים, היא לא יכולה, היא יוצרת. יש שם עיוות, יש שם שקר. שם נמצא כל הסילוף. כל סילוף בעולם נמצא בתוך הדיבורים. הדיבורים כדיבורים. אבל כשישנה תפיסה לא בדיבורים כדיבורים, זאת אומרת, לא בדיבור כפי שהוא מתבטא, או כפי שהוא כתוב במילון, אלא כשישנה תפיסה בביטוי, ישנה נקודה, והנקודה הזאת היא נקודת יסוד, שכל אדם ואדם שידבר צרפתית, שידבר אנגלית, שידבר בכל אחד ואחד ב-70 לשון, אבל הוא מבטא פה משהו מעצמו. אז מי שיודע לשמוע את הביטוי שאותו אדם מבטא, הוא ממילא יודע ב-70 לשון. זאת היא התפיסה של 70 לשון. התפיסה של 70 לשון נמצאת. יש ב-70 לשון, לא ראי זה כי ראי זה, כל לשון ולשון היא לעצמה. וכל לשון ולשון יוצרת גם מערכות שלמות של מושגים ושל כל לשון היא תרבות. אבל אם הלא ראי זה כראי זה של כל הלשונות, יש בהם את הצד השווה שבהם. יש, בעומק הלשון, יש את הצד השווה שבהם. זאת היא נקודת הביטוי שמבטאים, האדם מבטא כאן, הוא אומר כאן, הוא מבטא את עצמו. רק הוא מבטא את עצמו דרך הלשון. כאן זה מקום הסיבור. אבל בעצם הביטוי, שם אין סילוף, ושם התפיסה היא תפיסה אמיתית. יוסף תפס את מה שכל אחד ואחד רוצה לומר. הוא תפס את הביטוי, לא את השפה. מתוך כך הוא ממילא הבין את השפה. זה דבר שהוא בא ממילא. כך צריך להבין את המשך הפסוק. ושוב, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגל, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. עדות בי יוסף שמו וצאתו על ארץ מצרים. על ידי זה יצא יוסף מבית האסורים, ועל ידי זה עצמו שפת לא ידעתי ישו. זה עצמו, אותו דבר עצמו, אותו דבר עצמו, אותו שופר, שהוא היה הסיבה ליציאה מבית האסורים, אותו שופר עצמו הוא סיבה לשפת לא ידעתי ישו. שם הוא למד שבעים משהו. הסדר של מתן תורה זה כמו שכתוב, כמו שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה. האופן, איך שכביכול הקדוש ברוך הוא בחר בנו, הבדיל אותנו ונתן לנו תורה. אז הנוסח הוא כך, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותה ורצית בה, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. כל זה קרה במעמד הר סיני. הכל קרה במעמד הר סיני. בחרתנו מכל העמים. זה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אהבת אותנו ורצית בנו. זה הכל מתוך כך, כביכול הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה ודאי. ורוממתנו מכל הלשונות. איפה זה קרה במעמד הר סיני? איפה היה איזה עניין מיוחד שנקרא ורוממתנו מכל הלשונות? וזה בהתייחסות מיוחדת ללשונות בדווקא. ורוממתנו מכל הלשונות. קידשתנו במצוותיך, קירבתנו מלכנו לעבודתך, כל זה קרה במתן תורה. שמך הגדול והקדוש עלינו קרה. הכל קרה במתן תורה, במעמד הר סיני, בבחירת כלל ישראל. רוממתנו. בנוסף לבחרתנו מכל העמים, יש כאן רוממתנו מכל הלשונות. יש כאן משהו ששייך ללשונות. הפירוש הפשוט של מה שכתוב בפסוק, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הפירוש המילים עם לועז. אז אומר רש"י, רש"י על התו. מעם לועז זה עם שמדבר בשפה אחרת ואינו מדבר בלשון הקודש. משם כביכול הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא, ממצרים. בצאת ישראל ממצרים. ישראל יצא ממצרים, משיבוד מצרים. אז מה זה אומר? איך מבטאים את זה? איך אומרים את זה? בית יעקב מעם לועז. עם לועז. אלה בעיות של שפה. זאת הייתה הבעיה. יצאנו מעם לועז. היו בעיות של להבין את השפה? לא שמענו מאוד, לא שמענו מאוד. לא שמענו מעולם שכלל ישראל סבל במצרים מתקשורת לקויה, כמו שזה נקרא. לא שמענו מעולם, זה לא כתוב דבר כזה. אז מה הבעיה? מה האסון הגדול? בית יעקב יצא מעם לועז. בצאת ישראל ממצרים. זאת יציאת מצרים. בית יעקב יצא מעם לועז. ישנה שפה אחת ויחידה. שפה אחת ויחידה. מי שמדבר אותה, מדבר אמת. זאת לשון הקודש לעמיתה. זאת השפה של התורה. זאת הלשון לעמיתה. רוממתנו מכל הלשונות זה הכוונה. שאנחנו נמצאים, כביכול הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך מערכת כזאת. שעל ידי המערכת הזאת אנחנו יכולים להפקיע את עצמנו. מכל מה שנקרא לשון בעולם. מכל דבר מלך שלטון יהיה איזה שיהיה. רוממתנו מכל הלשון. אנחנו, יש לנו לשון משלנו. בית יעקב מעם לועז, כאן נמצאת הנקודה של יציאת מצרים. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. זאת השפה של השופר. זה הביטוי של השופר. אלה הם הדיבורים של השופר. זה מה שהשופר אומר לו. איפה היה בפועל, למעשה של רוממתנו מכל הלשונות? זה היה שמתן תורה היה בכל שופר. כביכול הקדוש ברוך הוא נתן את התורה עם שופר. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יענה לו בקול. ככה הייתה הצורה של מלך. כך ניתנה תורה. עם כל השופר. כאילו, יותר מכאילו, כך זה היה. הדיבורים, המתן תורה, משה ידבר והאלוקים יענה לו בקול, יצטרף לכל שופר חזק מאוד. יחד. יחד ניתנה התורה. זה אני אולי לא אמרתי נכון. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר כתוב, היו קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. זאת החרדה של השופר. כתוב הלאה, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יענה לו. כך כתוב. בכל אופן, כך היה מתן תורה. זהו הבפועל, זהו הלמעשה. של רוממתנו מכל הלשון. האדם בראש השנה עומד בדין. והדין של ראש השנה הוא, ראש השנה זה יום בריאת האדם. והאדם עומד בדין אם להיברא או לא להיברא. והאדם נברא יחידי בעולם. כל מי שלא מסוגל לשמוע כל שום. אז הוא לא יכול להיכנס, הוא לא יכול לזכות בדין, הוא לא יכול להיברא. כי האדם נברא יחידי בעולם. כל מי שכל עצמו בתוך המערכת. אז אין שום סיבה שום דבר. אין שום סיבה בעולם. פסוק בתהילים, זכור אני מחלת על מה שב בראת כל בני אדם. שב. פירוש המילה שב. זה כמו בשבועת שב. בשבועת שב, כשאדם נשבע על דבר ידוע. דבר ידוע. אז אדם רוצה לאמת בשבועה דבר ידוע. כשאדם נשבע על עמוד של אבן שהוא אבן. אדם נשבע על אדם שהוא אדם. אדם נשבע על דבר ידוע שהוא כך, זאת נקראת שבועת שווא. זה לא נחוץ, זה גם בלעדיך ידוע. על מה שווא בראת כל בני אדם? כל אדם ואדם כשהוא נידון, אז הוא שווא. ושם מה צריך אותו, יש את החבר שלו. זה היינו הך. זה היינו הך. זה שווא. הדבר הזה כבר נמצא. על מה שווא בראת כל בני אדם? האדם נברא יחידי. יחידי. אז האדם נמצא כשהוא באמת שומע כל זה. אז הוא יחידי. וכשהאדם יחידי אז הוא חרד. כשהאדם יחידי אז הוא בן חורין. זה מה שרצינו לבאר. הפרט המיוחד של האדם נצטרך פה להשפיע. בכל אופן, זה מה שרצינו לבאר. גם מתן תורה, גם שחייה בדין, גם הגאולה העתידה. אז לכל הדברים האלה יש הדבר האחד והיחיד. ממתן תורה, דרך ימי הדין. כל הדברים האלה כולם הולכים על ידי שופר. הכל על ידי שופר. אם אנחנו נשמע טוב את השופר, אז נזכה במהרה עליו, היום ההוא ייתקע בשופר גדול.